ערב טוב, פרשת אחרי מות קדושים. ואיך אומרים, זה לא צחוק הגורל, זה פשוט כולנו יודעים ומבינים שברגע שהפרשה אומרת לנו משהו, יש לזה קשר למציאות היומיומית. ולכן כאשר אנחנו מסתכלים על השם של הפרשה והפרשה לאחריה, אחרי מות קדושים. אחרי מה אנחנו נמצאים? אין לנו יום השואה שבוע שעבר, יום הזיכרון השבוע, יום העצמאות, וזה אחרי מות קדושים. והמשמעות של הדברים היא שחשוב לדעת ולהבין שאותם אלה שמסרו נפשם על קידוש השם, או שנהרגו כאשר חטאם היחידי היה שהם יהודים, לא בכדי הם מסרו נשמותיהם. החשבון למעלה הוא חשבון מדוקדק, וכל דבר ודבר יש לו סיבה, ובזכותם אנחנו כאן. בזכותם יש לנו היום, ברוך השם, מדינה. ובעניין זה, אני חושב חשוב להדגיש שאחת מהדעות המעוותות שרווחת, זה שהחרדים הם נגד המדינה מתחילתה ועד סופה, וזה כל כך לא מדויק ולא נכון, מכיוון שאם מישהו יחזור בהיסטוריה אחורה לימים הראשונים של המדינה, אז הוא יגלה כמה נתונים מאוד מפתיעים, שדרך אגב יש מקומות שהם נמשכו במהלך שנים רבות ואולי אפילו עד היום. סתם לשבוע שמעתי שהאדמור מסדיגורה בכל יום עצמאות קם בשלוש בבוקר, מטטה את הרחוב ליד הבית שלו, ומחזיק דגל ישראל ביד. האדמור מסדיגורה. ומה הסיבה שהוא עושה כך? מכיוון שבזמן המלחמה, בזמן הנאצים, ימח שמם וזכרם, הכריחו את כל האנשים, את היהודים, לצאת החוצה, וכאן יש כל מיני גרסאות לסיפור, אחד מהם זה שאם הם מדרשות שיניים אמרו להם לנקות את הרצפה. והוא כשהוא, להחזיק דגל של הנאצים ביד. וכשהוא עשה את זה הוא הבטיח לעצמו נדר נדר, שאם הוא יזכה לעלות לארץ ושיהיה כאן מדינה, הוא יטטה את הרחובות של הארץ ויחזיק את הדגל של המדינה ביד. וזה מה שהוא עושה. בישיבת פונוביץ' כל יום העצמאות, לא יודע מה קורה היום, אבל במשך שנים רבות, בכל יום עצמאות היה דגל מדינת ישראל על הישיבה.
איזה ישיבה? סליחה?
פונוביץ', אחת הישיבות הכי ידועות שיש.
אתה מכיר את הסיפור הזה בטח של איזה רב שאמרו לו, אנחנו הולכים לקברות צדיקים, אז הוא אמר, לא, פה, אני פה בירושלים, אני לא הולך, אז אמרו לו, קברות צדיקים, אומר, אם אני ארצה ללכת לקברות צדיקים, פה בהר הרצל, יש, נמצאים המון המון צדיקים, שם הם קבורים, אז אני לא הולך לקברות הצדיקים האלה.
והאמת, שכנראה שמה שקרה, זה כשאשר הקימו את המדינה, היו לכולם מחשבות ושאיפות שמדינת ישראל לא תהיה מדינה ככל העמים. שזאת תהיה מדינה יהודית, שתהיה גאה בצביון היהודי שלה. ובמציאות אבל זה לא כל כך קרה. במציאות לצערנו הרב, הדברים הלכו לכיוונים אחרים. המדינה כאן, השלטון כאן רצה שיהיה כאן מדינה חילונית. הם רצו לקעקע כל מה שקשור לגלות, כל מה שקשור ליהדות המסורתית, ועשו גם מעשים שלא יעשו, שלא כאן המקום לדבר. ואם אנחנו נסתכל על הרבה מהיישובים בארץ ישראל, הם הוקמו על ידי חרדים, דיברנו על זה כבר בעבר, פתח תקווה הוקמה על ידי קבוצה של חרדים מירושלים, זיכרון יעקב הוקמה על ידי חרדים, וזה לא היחידים, זה הרבה מהערים שקיימות היום הוקמו על ידי חרדים, אבל אף אחד לא מדבר על זה. מה? כן, גם ראש פינה. אני חושב שכמעט כל המושבות הוותיקות הם כולם נבנו על ידי אנשי העלייה הראשונה שהם היו כולם חרדים. זאת אומרת שבעצם אם מסתכלים על התמונה האמיתית, יש כאן הרבה תיאטוע מתחת לשטיח מה שנקרא. מה שקרה כן, וזה לצערנו הרב כואב מאוד, שכאשר ההנהגה החרדית ראתה שהמדינה לא הולכת לכיוון הרצוי, הם התנתקו. ו... לדעתי האישית הם עשו שגיאה כאן מסוימת, אבל עוד פעם קטונתי מלהתערב בדברים האלה, אבל חשוב לדעת את הדברים, חשוב לדעת ולהבין שלמרות ההצגה הגדולה של חלק מהמחרים החרדים, התמונה האמיתית מתחת לפני השטח היא לא כל כך כמו שהיא נראית כלפי חוץ. אבל נעזוב את זה, זה לא... אנחנו צריכים...
אבל זה לא רק הדתיים, זה גם החילונים שהם עכשיו עשו סרט מבוין לשרוף את דגל ישראל.
מה אני אמרתי? זה מה שאמרתי אבל, זה בדיוק מה שאני אומר כרגע. לא, אני אומר שהאמת היא לא כמו שהיא נראית. נקודה, זה הכל. זה שיש כמה משוגעים מפה וכמה משוגעים משם, אסור שזה ייתן לנו לעוות את המחשבה שלנו. ולמה אני מתכוון? פרשת קדושים, שזה אחת הפרשיות שאנחנו נקרא השבוע, אחרי מות קדושים, היא מדברת על המצווה הכי חשובה והבסיס והיסוד של הכל, והיא ואהבת לרעך כמוך. ורבי עקיבא אמר, זה כלל גדול בתורה, ורשי במקום אומר שזה בעצם כל התורה כולה. עכשיו, ואהבת לרעך כמוך, אם זה הבסיס והיסוד, אבל זה ברור לנו שאנחנו צריכים לאהוב כל אחד ואחד מעם ישראל. ואם הדעות שלו שונות, ואם הזקן שלו ארוך או קצר, או שאין לו זקן, או עם כיפה שחורה, או כיפה ירוקה, או כחולה, או צהובה, או אין כיפה בכלל, את מי זה מעניין? הדעה שלו שונה משלי? בסדר, זכותו. ספירת העומר כבר, דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים, היא ספירה אישית. אבל כתוב גם, תספור לך, וגם הוא ספרתם, לכם. זאת אומרת, יש גם כאילו ספירה כללית, וגם ספירה אישית. ונשאלת השאלה, איך זה, הרי זה מתנגש אחד עם השני. לא רק זה, רק אחת ההלכות אומרת שספירת העומר, אני לא יכול להוציא את החבר שלי. הספירה עצמה צריכה להיעשות על ידי כל אחד ואחד לחוד. ומצד שני, כתוב, ספרתם לכם. אלא שזהו בדיוק הרעיון. הספירה היא ספירה אישית. התורה לא רוצה שהאדם יוותר על האגו שלו. התורה לא רוצה שהאדם יוותר על הייחודיות שלו. אבל התורה כן רוצה שכשאני בונה את עצמי, שזה ספירת העומר, הבנייה העצמית של כל אחד ואחד לפי הכישרונות והיכולות שיש לו, שקיבל מבורא עולם. והיכולות שלי זה לא היכולות שלו או שלך או שלה. כל אחד ואחד יש לו את הכישרונות שלו, את היכולות שלו. והוא צריך את הדברים האלה לנצל עד הסוף. אבל כאן יש סכנה שכשעושים את זה, אנחנו עלולים לשכוח שאנחנו בעצם חלק מהכלל. וכאן החשיבות של ספרתם לכם. כן, אנחנו לא מבטלים על האגו שלנו, אבל האגו שלנו נרתם לכלל. אנחנו לוקחים כדי לתת. זה המטרה. זה ואהבת לרעך כמוך. שמעתי, יש את הרב אדם סיני, יש לו נושא של הרצאה, השקר הגדול של ואהבת לרעך כמוך. זה נשמע, מה זה מפחיד? חבל על הזמן. אבל האמת היא שזה נכון. אנחנו מכירים הרבה אנשים שאומרים, אני אוהב. מה זה אומר אתה אוהב? מה זה אומר אתה אוהב? מה זה נקרא לאהוב? ואהבת לרעך כמוך. מה הכוונה? מה זה בדיוק אומר?
הדאגה.
יש עוד קטע בפסוק. אני השם. וזה מחובר ביחד. ואהבת לרעך כמוך, אני השם. אם האהבה היא אהבה סתמית ללא קשר לקדוש ברוך הוא, זאת לא אהבה. לא עשינו כלום. יש הרבה אנשים שאוהבים בעולם. אז זה עושה אותם אנשים טובים? יש כאלה שיגידו כן. אהבה. הכל אהבה. אז בשביל שחזור היה, איך נקרא, דור הפרחים, לא? אהבה חופשית, אהבה זה, לאן זה הביא? להזכרות הכי גדולה שיכולה להיות. כי אם האהבה לא מחוברת הקדוש ברוך הוא, זוהי לא האהבה שאנחנו מדברים עליה. עכשיו חשוב להבין את הבסיס שנמצא כאן. זה לא שחס ושלום, אנחנו באים עכשיו לסתור את כל הרעיון של ואהבת לרעך כמוך. אדרבה, בדיוק להפך. כל הרעיון של ואהבת לרעך כמוך, זה החיבור לקדוש ברוך הוא. תראה, מה זה האדם? האדם נברא בצלם אלוקים. זאת אומרת, אם אני אוהב את האדם, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, אני השם. ואם אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, אני חייב לאהוב את רעך כמוך. הרי אחת השאלות ששואלים, איך יכול להיות ואהבת לרעך כמוך, הבסיס והיסוד של כל התורה כולה? הרי ואהבת לרעך כמוך זה מצווה שבין אדם לחברו. מה עם המצוות של בן אדם של מקום? אז יש דעה שאומרת שבאמת זה הבסיס והיסוד של המצוות של בן אדם לחברו. אבל זה לא עובד, זה לא מה שכתוב. זה לא מה שרבי עקיבא אמר, וזה לא מה שרש"י מסביר. שאמר רבי הלל, הלל הזקן אמר, זה התורה כולה. מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך, זה התורה. אז איך החיבור למצוות של בן אדם למקום? איפה החיבור? מה מחבר את ואהבת לרעך כמוך למצוות של בן אדם למקום? הרמב"ם אומר שכל אדם צריך לראות את עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי. ואת כל העולם כולו, חציו חייב, חציו זכאי. עכשיו בוא נראה. אם כל העולם חציו חייב וחציו זכאי, אם אני חצי חייב, חצי זכאי, עכשיו כל פעולה שאני אעשה בעצם מה יקרה? תשנה את המאזן העולמי. את המאזן העולמי. זאת אומרת, שאם אני אוהב את החבר שלי, אני אעשה מצווה או עבירה? כי אם אני אעשה עבירה, אני לא אוהב את החבר שלי. ממילא, ואהבת לרעך כמוך, זה בסיס ליסוד של הכל. לא רק שמצוות של אדם לחברו, גם מצוות של אדם למקום. כי אם אני צריך לראות חצי-חצי, זאת אומרת, כל פעולה שאני עושה משנה את המאזן. זאת אומרת, אם אני אעשה עבירה, אני באותו רגע הרשעתי את כל העולם כולו. זה לא רק שאני עצמי רשע. מה קרה? אני עושה, מכירים את הסיפור עם האונייה? אני עושה חור בתא שלי. אז מה? זה התא שלי. אני עושה חור. כן, אבל החור שאתה עושה בתא שלך, יגרום לכל הספינה לטבוע. וכולם יטבעו איתך. אז אתה עושה חור בתא שלך. אז מה? מה אכפת לך שאני עושה חור בתא שלי? כי החור בתא שלך... בדיוק, יגרום לכל הכלל לטבוע. זאת אומרת, העבירה שאני עושה תגרום לכל כלל עם ישראל חס ושלום לטבוע. כל העולם כולו. עכשיו מתחילים להבין מה זה ואהבת לרעך כמוך, אני השם. ואסור לשכוח את זה. ואהבת לרעך כמוך, אני השם, זה מחובר. זאת אומרת, אהבה. זה פשוט, לפעמים יש דברים אבסורדים שזה פשוט. אנחנו חיים איתם כל הזמן ולא חושבים. כל הזמן מצטטים, ואהבת לרעך כמוך, ואהבת לרעך כמוך, ואהבת לרעך כמוך. ושוכחים שיש לזה המשך. זה כמו צדיק באמונתו יחיה. מה עשו מזה? איש באמונתו יחיה. גמרנו, מה זה? כל אחד יעשה מה בראש שלו. זה הכוונה? ברור לנו שלא. אבל זה מאוד קל לקחת פסוקים ולצטט אותם ולחלט איתם מה שרוצים. אז ואהבת לרעך כמוך, זה אני השם. חשוב לדעת, להבין שזה מחובר ביחד. כי אחרת אין לזה שום תועלת. לא עשינו שום דבר. עכשיו, אותו הלל הזקן, מי הוא היה אותו הלל הזקן? אני אגיד לכם מי הוא היה. מה? אנחנו מדברים על הלל הזקן שאמר מה ששנוא עליך, מה ידסני לך לחברך לא תעביד, זהו כל התורה כולה, ואידך פירושו הוא. מה הכוונה? הוא אומר, כל התורה כולה זה ואהבת לרעך כמוך. וכל השאר זה פירוש של ואהבת לרעך כמוך. אתם מבינים את זה? זאת אומרת, כל המצוות שאנחנו עושים, הם פירוש של ואהבת לרעך כמוך. על פי הזוהר הקדוש, בן אדם יכול לקיים את כל המצוות, חוץ ממצווה אחת, ואין לו כלום ביד. מהי המצווה הזו? ואהבת לרעך כמוך. מה זה קשור? בכל מצווה, כי יש גם את הקטע של ואהבת לרעך כמוך. למה אני עושה את מה שאני עושה? בגלל שאני רוצה? בשבילי? או בשביל אחרים. בשביל הקדוש ברוך הוא, בשביל החברים שלי. זה דבר שצריכים להכניס אותו לראש. עכשיו בוא נבין, אותו הלל הזקן, מי הוא בכלל? אז הגמרא במסכת שבת מביאה מעשה מדהים, מדהים. מעשה בשני בני אדם. אני חושב שכבר קראנו את זה כמה בעבר פעם, אבל לא משנה, זה סיפור יפה וטוב לחזור עליו שוב, לחזק אותנו ולהבין עד לאן אפשר להגיע ואהבת לרחה כמוך. מעשה בשני בני אדם, שאמרו זה את זה, אמרו כל מי שילך ויקנית את הלל, ייטול 400 זוז. עשו התערבות. מי שיצליח להרגיז את הלל הזקן, 400 דולר תקראו לזה. אמר אחד מהם, אני אקניתנו. אין בעיה, אני הולך. אותו היום, ערב שבת היה. והלל חפף את ראשו. הלל היה בהכנות לקראת שבת. הוא באמצע מתרחץ, חופף את ראשו. הלך ועבר על פתח ביתו, אותו איש. אמר, מי כאן הלל? מי כאן הלל? מה עושה הלל? נתעטף ויצא לקראתו. שם את החלוק עליו. ויוצא החוצה. אמר לו, בני, מה אתה מבקש? אמר לו, שאלה יש לי לשאול. יש לי שאלה. אמר לו, שאל בני, שאל. שאל, מפני מה ראשיהם של בבליים סגלגלות? למה הראשים של הבבלים כאלה, אובלים כאלה? חן, חן, מה? אמר, תראו איזה שאלות, תשימו לי, איזה שאלות. אמר לו, בני, שאלה גדולה שאלת, וואלה, זאת שאלת השאלות.
שאלה שאלתית.
כן, מפני שאין להם חיות פיקחות.
מילדות.
הכוונה מילדות, לא חיות, חיות טרף. אין להם חיות פיקחות, זאת אומרת, הם כנראה בזמן הלידה מושכים להם את הראש, ואז הופכים אותו לסגלגל, אובל. טוב, קיבל תשובה. הלך והמתין שעה אחת. עכשיו, אז תקחו, זה ערב שבת. חזר ואמר, מי כאן הלל? מי כאן הלל? עוד פעם, נתעטף ויצא לקראתו. שם את החלוק, יוצא. אמר לו, בני, מה אתה מבקש? אמר לו, שאלה יש לי לשאול. יש לי שאלה. אמר לו, שאל בני, שאל. שאל. מפני מה עיניהם של תרמודיים טרוטות? זאת אומרת, מה זה טרוטות? כאילו חצי סגורות כאלה, כמו הסינים, היפנים. אמר לו, בני, שאלה גדולה שאלת, וואלה, שאלה חבל על הזמן. מפני שדרים בין החולות, הם בנים בין החולות, אז הגרגירים, אז הם כל כנראה נכנסים מבין העיניים, אז הם תמיד כל עוצמים את העיניים. ענה לו. הלך והמתין שעה אחת, הלך עוד שעה הוא ממתין, ויצא לקראתו, חבר'ה, שבת מתקרב. אמר לו, בני, מה אתה מבקש? אמר לו, שאלה יש לי לשאול. היה בטוח שעכשיו הוא כבר התפוצץ. אמר לו, שאל בני, שאל. אמר לו, מפני מה רגליהם של אפריקאים רחבות? למה רגליים שהם שטוחות כאלה גדולות רחבות? אמר לו, בני, שאלה גדולה שאלת. וואלה, חבל על הזמן, אתה יש לך שאלות? פצצה. מפני שדרים בין ביצי המים. הם גרים בביצות שם והולכים על הזה, אז נראה הרגליים שלהם נהיו שטוחות כאלה. על השאלות האלה, תגידו מישהו עם בן אדם נורמלי, אם עולה תופס את הבן אדם הזה ערב שבת, לפני שבת, הולך לתופס אותו, מנער אותו, זורק אותו לכל השנים והרוחות. מה באת לשאול? איזה שאלות מטומטמות. עיניים ראשים סגלגלים, עיניים טרוטות, רגליים שטוחות, מה אתה? מה השטויות האלה בערב שבת? עכשיו אתם חושבים שזה נגמר ככה? לא נגמר. אמר לו, שאלות הרבה יש לי לשאול. אומר לו, כאילו, רבי הלל, תשמע, זה מה ששאלתי, זה רק חלק קטן, יש לי הרבה שאלות לשאול. הוא מתיירא אני שמה תכעוס, אבל אני מפחש שאתה תתרגז. מי לא היה מתרגז? הוא עוד אומר לו, יש לי עוד הרבה שאלות כאלה, אני מהסגנון הזה. נתעטף, מה עושה הלל? מתעטף טוב, אומר לו, מתיישב, ישר. אומר לו, נו, בבקשה, שפוך. אמר לו, כל שאלות שיש לך לשאול, שאל. תשאל מה בראש שלך. וואלה, עכשיו מי מתפוצץ? הוא מתפוצץ. אמר לו, אתה הוא הלל? שקוראים אותך נשיא ישראל? אמר לו, היי, כן, זה אני, אתה צודק. אם אתה הוא, לא ירבו כמותך בישראל. הוא אומר, שלוי שלא יוער הרבה כמוך. אמר לו הלל, אז אמר לו הלל, בני, מפני מה אמר לו? מה אתה, למה אתה אומר דבר כזה? אמר לו, מפני שאיבדתי על ידך 400 זוז. הפסדתי 400 דולר עכשיו בגללך. עכשיו זה באמת דרגה מאוד גבוהה. אבל זה הלל הזקן, שתבין, תחשוב, מי עומד מאחורי המאמר הזה? לא אחד, אלא יש אנשים זורקים. ואהבת לך כמוך, צריך לאהוב אנשים. והוא, סליחה על הביטוי, מה זה אוהב? חבל על הזמן. עם אהבה כזאת, לא צריך שנאה בעולם. כאן, בא בן אדם, אומר מילה, הוא עומד מאחורי זה. ועומד בצורה שאי אפשר להבין. זה אותו הלל, שמגיע אליו אחד ואומר לו, תלמדני את כל התורה כולה, על רגל אחת. שהלך לשמי, הוא הרביץ לו עם העמה של הבניין, עם ה... איך זה נקרא? הענך של הבניין. העיף אותו. אמרתי לו, לך, 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 מה זה? זה מתיל כל התורה כולה לרגל אחת. שוב מעשה בנוכרי אחר, שבא לפני שמי, אמר לו, גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה, כשאני עומד על רגל אחת. בין חוץ, באמת שהיא חוצפה. אומר, אתה, אני רוצה שתגייר אותי, אבל תרגיד לי את כל התורה כולה שאני עומד על רגל אחת. תחפו בעמת הבניין שבידו. בא לפני הלל, גיירה. בא לפני הלל, גייר אותו. אמר לו, ומכאן המקור של המאמר, דעלך סני לחברך לא תעביד. זוהי כל התורה כולה, ואידך פירושה הוא זיל גמור. זה המקור של המאמר של הלל הזקן. אהבת לך כמוך, רגל אחת, הנה רגל אחת. ואהבת לך כמוך. וכל שאר התורה, זה פרשנות של ואהבת לך כמוך. פשוט מדהים. מדהים. מספרים על פיזיקאי אחד, שפקש שזה רב, וביקש שיגיד לו את כל התורה כולה במשפט אחד. וואי, הלל ושמיים. אומר לו, תאמר, אמר לו אותו רב, שהיה בחור פיקח, אמר לו אותו פיזיקאי, אתה יודע מה? אין בעיה. תגיד לי, אתה הרי פיזיקאי גדול, גדול שבגדולים. תן לי עכשיו את כל תורת היחסיות של איינשטיין על רגל אחת. אמר לו, סליחה? שנים למדתי את התורה הזאת. אתה רוצה שעל רגל אחת אני אספר לך את כל תורת היחסיות של איינשטיין? אמר לו, אותו רב, מה ששנוי עליך... אל תעשה לחברך. זה בעצם בסיס ויסוד לספירת העומר. ולא בכדי זה מופיע בפרשה שלנו שאנחנו קוראים עכשיו במהלך ספירת העומר. שבוע הבא דרך אגב אנחנו נראה את ספירת העומר עצמה בפרשה. אבל החשיבות היא לדעת ולהבין למה אנחנו סופרים. מה המטרה של כל הספירה הזאת? ואנחנו כולנו יודעים שליד כל אחת מהאותיות של ה... סליחה, נחלתי, ליד כל אחת מהספירות יש לנו בעצם צמד של מילים. הצמד מילים האלה, מה הוא בעצם אומר? תפארת שביסוד. חסד שבגבורה. זה שבע, שבע ספירות. האמת היא שזה בעצם, האנשים לא יודעים את זה, אבל זה נורא בעצם בספירה אחת בלבד, ספירה של המלכות. אבל בתוך הספירה של המלכות, לא נכנס יותר מדי. יש ספירה על ספירה, יש שבע בתוך שבע. זה הרי, בכל דבר ודבר, כל כלל מכיל את הפרט, וכל פרט מכיל את הכלל. זה דבר ידוע בקבלה, בסיס ויסוד. אבל הרעיון הוא בגדול, זה לבנות את עצמנו. זאת אומרת, כל יום יש עבודה. ויש כאלה באמת שמפרסמים שמה כל אחד מהימים בעצם דורש מאיתנו מבחינת עבודת המידות. עבודת המידות, לעבוד על עצמנו, להגיע לדרגה של השלמות שמגיעים אליה למתן תורה. אבל מה זה מתן תורה? יש לנו את המעמד הר סיני, שכל הרעיון של המעמד הר סיני זה כאיש אחד בלב אחד. זה כל הרעיון. זאת אומרת, ואהבת לרעך כמוך. לכן דרך אגב, כמו שכבר דיברנו בעבר, תלמידיו של רבי עקיבא מתים דווקא בספירת העומר. כי הרבי שלהם אמר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. הם לא עמדו בדרישות של הרבי שלהם. כי ואהבת לרעך כמוך, מה זה ואהבת לרעך כמוך? אז קודם כל כמובן חשוב להבין שאני צריך לאהוב את עצמי קודם. זאת אומרת, אם מישהו חושב לרגע, כמו שאמרנו, שהתורה מבקשת מאיתנו למחוק את האגו שלנו, זה טעות יסודית. להפך, עד רבה, התורה רוצה שנשתמש באגו שלנו, אבל למטרה.
אני לא אוהב את עצמי, אני לא אוכל.
נכון. ברגע שאני מקבל את מה שאני מקבל, אני נותן הלאה. אבל אם אני לא אקבל, לא יהיה לי מה לתת. אותו דבר, אם אני לא אוהב את עצמי, איך אני יכול לאהוב מישהו אחר? אם אני שונא את עצמי, איך אני יכול לאהוב? אז ואהבת לרעך כמוך, אומרת לך התורה, תאהב את החבר שלך כמו שאתה אוהב את עצמך. זאת אומרת, קודם כל אתה צריך לאהוב את עצמך, כי אחרת אין טעם לאהוב אף אחד אם אתה לא אוהב את עצמך, כי אין לך אהבה בכלל. ואמרנו שאהבה זה מעשים, זה לא סתם דיבורים. מעבר לזה, ואהבת לרעך כמוך, זאת אומרת שאני צריך לאהוב את החבר שלי בדיוק כמו שאני אוהב את עצמי. ומה הכוונה? כמו שאמרנו, הבעיה של תלמידי רבי עקיבא מה הייתה, ולכן אומרים 12,000 זוגות, ולא אומרים 24,000 תלמידים. כי הבעיה הייתה בזוגיות. של החברותה. שהחברותה חידש חידוש, השני מאוד אהב את החידוש, אבל בלב, בפנים, כאב לו למה הוא לא חידש את החידוש. הוא היה יותר שמח אם הוא היה מחדש את החידוש. עוד פעם, זה בקטנות, אבל זה הרעיון של אהבת לך כמוך. זאת אומרת, אתה צריך להיות שמח בשמחה של החבר שלך, כאילו שמי עשה את זה? שזה שמחה שלך. זה דרגה מאוד גבוהה. זה דרגה שתלמידים של רבי עקיבא כנראה לא הצליחו לעמוד בו. וזה קרה דווקא בספירת העומר, כי ספירת העומר זה בעצם הזמן שפה אנחנו בונים את עצמנו. וכאן בעצם החשש הגדול, שאנחנו כל כך נהיה עסוקים באגו, שאנחנו ניכנס לאגו טריק. אנחנו רק נבנה את עצמנו. ודרך אגב, זה דברים שקורים במציאות. וחשוב לדעת ולהבין את זה. בן אדם יכול לקיים, כמו שאמרנו, את כל המצוות כולם. יישב בישיבה מהבוקר עד הערב. ילמד תורה. היא תגיד תהילים, היא תעשה כל המצוות שרק קיימות. כל עוד שהיא לא מקיימת או לא מקיים את ואהבת לרעך כמוך, לא עשינו כלום. למה? כי אני השם מחובר לאן? ואהבת לרעך כמוך. וזה בסיס ויסוד שחייבים להבין אותו. זה כל ספירת העומר. זה אחרי מות קדושים. זה מה שמצפים מאיתנו כל אותם קדושים שמסרו נפשם על קידוש השם. שאנחנו נאהב אחד את השני. אפשר לחלוק אחד על השני. אפשר לא להסכים עם השני. אבל צריך לאהוב אותו. כל אחד יש לו דעה שלו. כל אחד יש לו יכולות שלו. כל אחד הוא אדם בפני עצמו. הוא מיוחד. אבל ייחודיות... היא לא סותרת אחדות. ואחדות לא סודרת ייחודיות. הרעיון הוא ייחודיות עם אחדות. כן, תשמור על הייחודיות שלך. אבל עם, ביחד עם כולם. שנהיה כולנו ביחד. לכל אחד ואחד יש את הסיפורים שלו. אומרת לנו הפרשה, ובזה אנחנו נסיים היום, אומרת לנו הפרשה, פרשת קדושים, לא תלך רכיל בעמך, לא תעמוד על דם רעך, אני אשר. לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכח תוכח את... תראו, תשימו לב, יש לנו כאן מערכת של פסוקים, שאם אנחנו נחשוב קצת, תפעיל את הראש, אנחנו נראה שהכל קשור אחד לשני. זה לא סתם פסוקים שבאים להגיד לנו לעבירה כזאת ועבירה אחרת. יש כאן מערכת עלילתית. שבעצם אחד גורם לשני. לא תלך רכיל בעמך, לא תעמוד על דם רעך, אני השם. לא תשנא אחיך בלבביך, הוכח תוכח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. אז מה קשור כאן כל הפסוקים האלה ביחד? קודם כל, לא תלך רכיל בעמך, כי מה קורה? ברגע שבן אדם הולך ומרחל, הוא גורם לשנאה. תשמע, הוא עשה ככה, זה עשה ככה. לא תעמוד על דם רעך. אתה בעצם עומד על הדם. לא תשנא את אחיך, ואז מה קורה? בן אדם שונא את החבר שלו, את האח שלו. למה? כי הוא סיפר לו איזה סיפור כזה ואחר, או שהוא ראה משהו כזה ואחר, קצת רכילות מפה, קצת רכילות משם, הוא הגיע לשנאה. וכאן חשוב להבין, שהתורה באה ואומרת, יעקב בן אדם, תשמע, התורה מחייבת אותי לאהוב את החבר שלי. בסדר, אני לא מסוגל לאהוב אותו. אני שונא אותו. אבל אני לא אעשה אקט של שנאה, אני אשמור את השנאה אצלי בלב. וכלפי חוץ, אני אגיד לו שלום, אני אגיד לו זה, זה מה שצריך לעשות. אומרת התורה, לא תשנא את אחיך בלבביך. עכשיו, לפעמים השנאה, אומר האור החיים הקדוש, לפעמים השנאה לחבר היא בגלל משהו שראיתי, או משהו ששמעתי מאותו רחלן. ואני בעצם אוכל את עצמי בפנים. הוכח, תוכיח את המתח, תוציא את זה החוצה. דבר איתו, תיצור קשר. אולי יתברר לך שבכלל הוא לא עשה כלום. לא תישא עליו חטא. וגם אם אולי הוא עשה משהו, ברגע שאתה תדבר איתו בצורה יפה וחכמה, הוא יתקן את עצמו, וממילא יתקן את החטא. והיא לא תעשה ככה, אז גם אתה שונא את אח שלך ואומרך שזה עבירה, וגם אתה לא תיקנת את האח שלך, לא הוכחת אותו, ממילא שאמרת את זה בפנים, אוכל את עצמך בפנים, ואתה, החטא יהיה עליך בסוף. לא תיקום ולא תיטור את בני עמך. אבל הוא עשה לי דברים. הוא לא התנהג איתי יפה. אני ביקשתי מה שהוא לא נתן לי, ואני יודע שיש לו. לא תיקום. יבוא אליך לבקש, תן לו. אל תנקום בו. ולא רק שלא תנקום בו, גם לא תיטור. לא תגיד לו, טוב, הנה כך, אני לא קם לך. אתה שבאתי אליך לבקש, לא נתת לי. והכל מוביל למה? ואהבת לרעך כמוך אני אשם. הרבה פעמים בחיים, אנחנו לפעמים נמצאים במצבים, שמישהו עשה איזשהו משהו, לא הזמין אותנו לחתונה, או אמר איזה משהו, או מישהו סיפר לנו, אותם רחלנים, כן? ואנחנו מאותו רגע גמרנו, ניתקנו את הקשר, לא רוצים לדעת כלום. ואחרי שנים פתאום מתברר לנו שכל מה שאנחנו עשינו, בטעות יסודו. וזה קורה. לא אחת ולא שתיים. אני מכיר אנשים, בעצם כל אחד זה קרה, שלא דיברו אחד עם השני שנים. ואז פתאום מתברר שהסיבה שהם לא דיברו אחד עם השני בכלל לא הייתה. שזה גם זה קרה, שמרוב שאיך אומרים, זה היה שטות, הם רבים, אפילו לא יודעים למה הם רבים. הם לא מדברים אחד עם השני למה. הנה, כמו שמישהו דיבר לי בשיעור הקודם, אומר לי, היו שתי אח ואחות, ישבו אחד לשני בבית הכנסת. שתי אחיות, ישבו אחד לשני, לא דיברו. כל ראש השנה, כל יום כיפור, יושבות ביחד. אחד מקום ליד השני. אחד ליד השנייה. לא דיברו. אני, עוד פעם, אנחנו מכירים את הדברים האלה, לא מהיום ולא מ... כל אחד יש לו את הסיפורים האלה. כמו שבאתי פעם לאחד מקרובי המשפחה, איזה ריב מטופש על משהו, כל מיני קושים ושטויות, אבל כמה ימים לפני יום כיפור, תשמע, אני באתי מיוזמתי, תשמע, עוד מעט יום כיפור, בוא נסגור, נחליק את העניינים, נסגור את העניינים. הוא אומר, יש לי זמן עד יום כיפור. הם מקבלים תשובה כזאת, מה עושים? אני מכיר מישהו שלא דיבר עם אחותו במשך שנים, וכשהוא נפטר היא אפילו לא באה ללוויה. כל הדברים האלה, מה הם קוראים? מי לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכח תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. תקשורת. הרבה דברים יכולים להתפתר בתקשורת נכונה. ברגע שמפותחים את הפה ומדברים, פתאום מגלים. הוא לא הזמין אותי לחתונה. שכח. ואשתי החברה, ש... כמה שנים לא שמענו ממנו כלום. הזמנו אותה לחתונה של הבן שלנו. לא ענתה. לא ענתה אפילו. אמרתי לאשתי, תתקשרי אליה. תראי מה קורה, מה זה משהו מוזר. התקשרה. וואו, וואו, מה היא קיבלה? מה את מזמינה אותי? אני הזמנתי אותך לפני שנתיים. את לא באת לחתונה, אפילו לא ענית למכתב. אשתי אומרת, אני לא קיבלתי שום מכתב, שום הזמנה. לא הגיעה אליי. השנתיים לא דיברו. על מה? על מכתב שנאבד בדואר. וזה דברים שקורים. אז מה עושים במקרה כזה? אומרת לנו התורה, אל תשמור בפנים. לא תשנא אחיך בלבביך, תוציא את זה החוצה. תתקשר, תרים טלפון, תגיד, מה קרה? למה את לא מגיבה? למה... וגם, דרך אגב, אותה חברה גם יכלה עליי, רואה שאנחנו לא עונים. תרים לי טלפון, מה קורה? למה את לא קיבלתם את ההזמנה? מה היה קורה? חברה כל כך טובה, מתקשרים. זה הלימוד הגדול. וזה בעצם המערכת שאנחנו נמצאים בתוכה. לדעת ולהבין שאנחנו נמצאים בתהליך של בנייה, שהבסיס והיסוד שלו הוא ואהבת לרעך כמוך. והדרך לזה, זה לא, קודם כל לא לשמור כל מיני דברים בפנים שמפריעים למערכות היחסים. להוציא החוצה. כמובן, בצורה יפה, מכובדת. והרבה פעמים תגלו, עוד פעם, לצערנו, לא תמיד זה עובד. אני לא אומר שזה תמיד עובד. אבל בהרבה מהמקרים, אם עושים את זה יפה, זה עובד. מה אני יכול רק לאחל לנו, לכולנו? שנזכה באמת, בעזרת השם, לבנות את עצמנו בצורה הזאת. וגם אם אותו חבר או חברה או קרוב משפחה לא מגיבים, אנחנו נסלח, נמחל, ננסה עוד פעם. כי זה המצווה הגדולה, זה הבסיס והיסוד של הכל. ואם אין לנו את החיבור לכלל, אם אין לנו את החיבור בתוך המשפחה שלנו, עם החברים שלנו, אז מה נגיד? מה נאמר? נכון, לא תמיד זה קל, ולפעמים צריכים למחול על הכבוד, אבל אתם לא יודעים מה אנחנו עושים למעלה. מי שמסוגל לעמוד בזה, יכול להביא את המשיח. שנזכה בעזרת השם.